מוכן?
כן.
טוב, אולי אתה מוכן. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של שיעור מוחות, פודקאסט על חשיבה יצירתית, יזמות, חדשנות ובכלל על כל דבר שבא לנו לדבר. והיום מתארח פה אופר דומינגז, אבל לפני שאנחנו נדבר עם אופר, אנחנו נשים כרגיל את הפתיח. מה העניינים, אופר?
איזה פתיח.
כן, מה שאפשר למצוא באינטרנט, בכמה דולרים.
צריך למצוא גם איזה קריין בשקל, שיגיד לך, זה עכשיו, כזה, צריך... אם אני אנסה לחשוב על קריין, אני...
אתה מכיר מישהו שבתחום הרדיו? אז אופר, תציג אותך קצת, תקן אותי אם אני אומר דברים שהם לא מדויקים או לא נכונים. אז אתה שדר רדיו.
כן.
ידוע מהצמד סלוצקי ודומינגז, מרדיו תל אביב.
החצי הפחות יפה של הצמד.
אתה יודע, ברדיו כולם יפים.
כן. אתה יודע ששנים היו בטוחים שאני גבוה עם טלטלים ושפם, עד שהגיע פייסבוק, עדיין.
אוקיי. במאי השתתפת בעונה הראשונה של גולדסטאר, שהייתה להיט מטורף. אני חייב להודות, לא ראיתי הרבה מה...
גם אני לא, אבל אמרו שזה הצליח מאוד.
אבל היית. עוד תוכניות טלוויזיה, בתחום הספורט, היחידה. יש לך ספר בלי מסכה, שאולי אפילו נדבר עליו קצת, תספר לנו עליו. יש לך מופע על הסיפור חיים שלך, שהוא...
כן, קיצוני.
שהוא מעניין מעבר לסלוצקי ודומינגז. ואחת הסיבות שאנחנו גם מדברים זה כי אתה, בין כל זה אתה יזם. אפשר לקרוא אפילו סטארט-אפיסט, נכון? אפשר לשים, עוד לא אלוהים מאסק, אבל אתה בכיוון.
כן, עובדים על סטארט-אפ כבר 4 שנים.
אז אתה סטארט-אפיסט.
זה נחשב?
נראה לי כן.
אוקיי, כי היום אם אתה אין לך יוניקורן, אז כנראה, אתה יודע, אתה... טוב, נדבר על זה, על ה...
אני אומר, אם אתה ישראלי ואין לך סטארט-אפ, אז קודם כל כנראה שאתה לא ישראלי, ודבר שני, כאילו, אם אתה כבר עוסק בזה הרבה זמן ושמת כסף,
מלא.
אתה סטארט-אפיסט. ואנחנו מקליטים את הפרק הזה בסנט קוגת ברצלונה.
לגמרי.
שהחיים שמו אותנו פה מתוך הכוונה שלנו. זאת אומרת, אנחנו שלטנו בחיים שלנו בשביל להביא אותנו, להביא את עצמנו לפה. אני תמיד אומר שאנחנו פה בשביל לצאת מאזור הנוחות, כדי שיהיה לנו יותר נוח. וזה מדהים, כאילו בסוף, אתה יודע, אנחנו גרים במדינה כל כך קטנה, אנחנו מגיעים לספרד, ובסוף פה אנחנו נפגשים. בישראל רוב הסיכויים שבחיים.
כנראה שלא. לא היינו נפגשים.
לא היינו נפגשים, מקסימום הייתי עוקב אחריך בפייסבוק, עושה לך לייקים במקרה הטוב. ונפגשנו כבר לפני כן, ודיברנו קצת על חשיבה יצירתית, ואיך זה בעצם דבר שמוליך... אנשים שנמצאים בתוך העולמות שלך, בתוך העולמות שלי, ואני רוצה שקצת נדבר על זה.
אוקיי. תראה, יש בוואטסאפ מקום, נדמה לי שזה בוואטסאפ, מקום לרשום את המוטו שלך.
נכון.
כאילו... נכון, אתה יודע, אחד כותב בסרט, אחד כותב, אני יודע, בג'ים, אחד כותב כל מיני כזה, ויש כאלה אנשים ששמים שם את המוטו שלכם, למשל, איש אני מאוד מעריך, בלי להגיד שמות וזה, מאוד מוכר, כתב שם, אין בעיות, יש רק פתרונות, כל מיני, יש כל מיני.
כן.
ואני חיפשתי תקופה מאוד ארוכה את ה-say שלי בעניין הזה, כי מקליד, אני כל הזמן מקליד, אז זה לא נראה לי משהו, זה, ואז... מצאתי משפט מתוך שיר מתורגם של ליאונרד כהן, שאני חושב שהוא מאוד משקף את היזמות בכלל, ואת מי שאני במהותי, וכתוב שם, מי לא כלום לדבר מה. וזה מוטו של חיי. לגמרי. כשאני מסתכל אחורה, מלוכלום לדברמה.
יש מאין.
זה אפילו, ואפילו, כן, זה המקבילה, אפילו בעיניי יותר חזק, כי ברגע שאתה אומר כלום.
נכון.
אז זה ריק. ומלוכלום לדברמה, זה, אם אתה שם את, את הערך יזם, אז אני חושב שהרבה מאוד פעמים יזמים מביאים את עצמם ממקום של כלום למשהו. נכון שיש כל מיני רמות של יזמות, אוקיי? אני חושב שאם אשתי למשל אתמול עשתה בורקסים מעשה ידה בפעם הראשונה, זה האמא של היזמות.
קודם כל ראינו,
כי כמובן
ריארנו.
זה גם היה טעים, אבל זאת יזמות. אנחנו, האדם במהותו הוא יזם.
אני תמיד, כשמנסים להגדיר יזמות, קודם כל תמיד יש לי קצת, אני זז בכיסא שמישהו אומר לי שהוא בעולם היזמות, כי יזמות זה לא עולם, זה פשוט דרך פעולה.
מסכים איתך.
אבל יזמות זה להיות יזם, זה להיות מנהל פרויקט עם בלי בוס. כאילו אתה תמיד מנהל פרויקט, בלי שמישהו יגיד לך, זה עכשיו הפרויקט יכול להיות בורקס, כי גם בטוח שכשתך עשתה בורקס, היא הייתה צריכה ללכת לקרוא איך עושים בורקס, ללכת לראות את המצרכים, לעשות חיבור, להבין, להדליק את התנור, לעשות זה, כאילו זה פרויקט.
זה תהליך, זה פרויקט לגמרי.
ואני חושב שלא הרבה אנשים מבינים שיזמות ויצירתיות וחשיבה יצירתית מגיעה דווקא ממקומות שאנחנו לא תמיד בטוחים. אני, סליחה, אמרתי בטוחים, לא תמיד מבינים אותם. כי אם אני אקח למשל אותך, ויכול להיות שאני עכשיו זורק סתם דברים לאוויר, אבל תתקן אותי, אם אני טועה, להיות שדרן רדיו ולהיות בתוכנית טלוויזיה ולנהל קריירה בעולם מהסוג הזה בישראל, אתה חייב להיות יזם כל הזמן, אחרת אתה פשוט הופך להיות כלום, אתה נמלא, אתה מתפייד.
לגמרי.
אתה תמיד חייב להיות יצרני ויזם, וכל הזמן תמיד לחשוב אחרת מתוך מה שאתה כבר יודע.
זה מאוד, מאוד נכון מה שאומר, כשאני הייתי מנהל תוכניות, אז מעל הראש שלי, מעל הכיסא, שמתי, חוץ מלוכלום לדברמה, שמתי עוד משהו, שהאויב הכי גדול של השדר הוא המחר. כי אתה צריך להמציא את עצמך כל פעם, אתה לא יכול לבוא כל פעם עם אותו, אתה לא יכול להיות one trick pony. עכשיו, יצירתיות היא נכס אדיר, היא נכס אדיר. זה עוזר לך בכל תחום בחיים, בזוגיות, עם הילדים, עם עצמך, בקריירה, וזה וזה וזה. מה אתה עושה עם יצירתיות? איך אתה מייצר יצירתיות? עד כמה אפשר לפתח את זה? ואיך אתה מביא את זה ליזמות? כי גם מי שעושה סטארט-אפ, ואני מקווה שהמאזינים שלך, חלקם, אם לא כולם מייצרים, או בעולם במרחב הזה של הסטארט-אפ, יודעים שאתה צריך להיות מאוד יצירתי, לא רק ברעיון, אלא תוך כדי תהליך, ברוך. תוך כדי פיבוטים שאתה צריך לעשות וכו.
רעיונות, דרך אגב, יש לכולם.
בדיוק.
להיות מספיק יצירתיים, זאת דרך הנכונה להוציא אותנו לפועל.
כן.
זה חלק המורכב.
אבל יצירתי גם מול הפרטנרים שלך, מול המשקיעים שלך, מול השוק שאתה עובד, כל מקום. הנושא של היצירתיות, הגמישות, האלסטיות המחשבתית שאתה צריך להביא כל הזמן, זה שד. זה שד שאתה צריך לשלוט בו, והלוואי והייתי יכול להגיד שאני כמעיין המתגבר. כי זה קשה להיות מעיין מתגבר, אבל צריך להיות כל הזמן מעיין נובע. וכל הזמן צריך לטפטף את זה ולהביא את זה ולמלא עוד פעם את המחסנים שלך בזה.
עכשיו אני רוצה לשים רגע באוויר הגדרה ליצירתיות. שהרבה מאוד פעמים אנשים מגדירים יצירתיות כמשהו שקשור לעולם האומנות, לקראפט, בוא נגיד זה ככה, יודע לצייר יפה מאוד יצירתי, הוא יודע להרכיב, הוא נגר טוב, הוא נגר יצירתי. כן, אבל אף אחד לא מבין, אני לא אגיד אף אחד, זה קצת איזו אמירה חזקה מדי. אבל הרבה מאוד לא מבינים שיצירתיות זה בכלל לא קשור ליכולת שלך להוציא לפועל את הרעיון, אלא לפעמים אפילו רק לחשוב על הרעיון. יש אנשים שמאוד יצירתיים, לא יודעים איך לעשות את זה. אבל. ואחת ההגדרות שאני אוהב, ומי שמאזין לפודקאסט, שמע את זה כבר כמה פעמים, וזו הגדרה של מישהי בשם דורטה נילסן, היא מומחית כזה ליצירתיות, חוקרת את זה הרבה מאוד שנים, יש לה ספר מאוד מעניין, והיא אומרת שחשיבה יצירתית זה היכולת לעשות חיבורים. וככל שאתה מתרגל את היכולת לעשות חיבורים, אתה הופך להיות הרבה יותר יצירתי, כי זה שריר. וככל שתרגל את זה יותר, אתה תהיה יצירתי יותר. עכשיו, בהרצאות שלי אני גם מספר את זה שכולם יצירתיים. אבל זה כמו שכולם יכולים לרוץ. עכשיו, יש כאלה שרצים לאט, יש כאלה שרצים מהר, אבל כולם רצים. יש כאלה שרצים נכון, לא נכון, אבל את האפשרות אפשר. היום אנשים בלי רגליים רצים. יש אחד בפארק הירקון, שאני תמיד, כל פעם שהייתי רץ, הייתי רואה אותו, הייתי כאילו נפעם מזה. הוא רץ עם שתי רגליים, מקרבון. ונראה כאילו, אין כבר, כאילו, אין כבר, לא רוצה להגיד תירוצים, אבל אין כבר את הדבר הזה, את המגבלות שהיינו עושים לעצמנו פעם, ואומרים, אנחנו לא יכולים יצירתיים. אין לנו את הדרך הזאת.
אני מבין אותך. יש אבל מלא, מלא מדכאי יצירה. אסור לשכוח שזה לא רק, זה לא רק מקום שאם אתה, יש לך
יצירה. זה לקרוא החיים עצמם.
בדרך כלל. החיים הם תקופה קשה. שאתה לא באמת, הרי רוב הדברים שאנחנו עושים, או אנחנו כמהות, כאנשים, רוב הדברים משתפרים לרעה. תחשוב על זה. רוב הדברים משתפרים לרעה. הזוגיות, על פי רוב, משתפרת לרעה. היחס של הילדים אליך ככל שהם גדלים, זה בדרך כלל משתפר לרע, זה מתאזן אולי אחר כך שהם גדלים. השחיקה בעבודה, אתה יודע, אם אתה לא, יש אנשים שכירים, כשאתה דבר איתם, הם אנשים, הם חיים מתים, כי הם בתך התחילו נורא בהתלהבות וזה.
ספר לי על זה.
צבא.
20 שנה.
זה בדיוק. אז רוב הדברים שאנחנו עושים משתפרים לרע. וזה הרבה מאוד פעמים איפה פוגע בנו. פוגע ברוח. גם בגוף, אבל זה פוגע מוטיבציה, חשק, בחשיבה היצירתית, במרחבים, אנחנו לאט לאט הופכים לקבל את הריתמה הזאת של הסוס, ואנחנו ננעלים על מבט, מסדרים לנו את האג'נדה שלנו, ונשארים שם.
אני חייב לשאול שאלה. אתם, התוכנית שלך, בשביל סוס, הייתה כמה שנים?
אנחנו עדיין, אנחנו מעל 20 שנה.
מעל 20 שנה, אוקיי, עדיין, אוקיי. זה פשוט לא ברדיו תל אביב עכשיו.
לא.
אוקיי. ואיך כל יום, אני הייתי, אולי תכעס עליי,
הייתי
תמיד שומע בדרך זה, את טל ואביעד.
השתתף בצערך, שלא תדע בצער.
כן, ברגע שעברתי לפודקאסטים לא הבנתי איך אני, כאילו, איך אני הייתי מעביר את השעות האלה. פשוט לא, לא היה משהו אחר. אבל אני אומר בסוף, כל יום צריך לייצר תוכן.
נכון.
עכשיו, זה לא רק לייצר תוכן, זה גם לדברר אותו,
נכון,
בצורה כזו, שזה לא ייראה שאתה,
נכון,
שבא לך למות.
נכון, זה מאוד קשה.
איך, מה הסוד? חוץ מלהיות להיות חזק וברגעים כאלה חשוב להיות חזקים?
כן. הסוד של יצירתיות מחולקת לשניים, לשלושה. אתה יודע מה? באת מהצבא, אני אפרגן לך עם עוד חלק. האחד הוא טכניקה. הטכניקה, יש טכניקה. יש טכניקה לטפל בדברים. יש טכניקה לפרק מוקשים, יש טכניקה לטפל בדברים. תלוי באופי שלך, אם אתה, יש לך טכניקה יותר קומית, או טכניקה יותר דעתנית ופחות זה. אבל יש טכניקה, יש תרגילים שלומדים אותם, יש תרגילים שאתה מפתח בעצמך, יש מנגנונים לפרק תוכן. זה אחד, טכניקה. דבר שני, מוטיבציה. לא לומדים בזה חשיבות. מזכורת היא לא מספיק. בשבילי בעולם לא, למוטיבציה. אתה יכול לראות שחקני כדורגל שמקבלים מלא כסף, ועל שפת הגוף שלהם במגרש לא משקפת או היכולת את מה שהם מרוויחים.
יש על זה מחקרים דרך אגב שאומרים ש...
מסכים איתך.
שאנשים מתרגלים להעלאה במשכורת, אבל למשמעות הם מגיבים הרבה יותר טוב.
חד משמעית, אז מוטיבציה זה לא עניין של מה בכך, שזה צריך לגייס. אבל הדבר השלישי שהוספתי ברגע האחרון, זה הנכונות שלך, לשלם את המחיר הנדרש כדי להגיע למקום שאתה רוצה לעשות. וצריך לפעמים ללכת בקרח וללכת באש וללכת איפה שאתה לא במדבר כדי להביא את הרגע היצירתי הזה. זה משהו שלא כולם מוכנים לזה. אתה עכשיו פתח את המיקרופונים ויש לנו פודקאסט, ואנשים, אני מקווה, יאזינו ויחשבו על זה ככה, ויגידו ככה, והוא ככה, והוא ככה, וזה בסדר גמור. אוקיי? ייצרנו תוכן שמייצר רגש, שמייצר תגובה, שמייצר זה, ייצר זה. אוקיי. עכשיו, זה לא כל מי שפותח מיקרופון יכול להיות שדר רדיו. כמו שלא כל אחד שרד בחוץ יכול להיות עצן, אטלט, או לקחת מדליה.
אני חושב על שכל מי שפותח מיקרופון, יכול להיות שאתה רדיו. לא בטוח שטוב.
לא, אתה תתפלא. אותי החליף אסי עזר.
אוקיי.
ואנחנו לא נעשה שיחה על אסי עזר. אוקיי, ואני רק אומר.
יש לו את הכישרונות שלו.
לחלוטין, וכל הפרגון, גם לטל זה, זה הכל בומור. אני חושב שכולם מדהימים, אוקיי? אבל אסי עזר, הוא איש טלוויזיה. הוא כותב, הוא יוצר, הוא מנחה. מתברר בסוף בלונגרן שהוא לא שדר רדיו. כי it takes more than that. אתה כן. נולד או לא נולד, אתה צריך לפתח שדר רדיו, וזה לא שיחה על רדיו. it's a job. Okay. בגלל הקטע היצירתי, בגלל ההתמודדות עם תוכן, בגלל שאתה צריך לסבול לפעמים, בגלל שזה לא באים ויאללה פותחים, כי זה לא יחזיק. וזה שאתה עושה את זה כל יום, אתה צריך להיות יצירתי. כל יום.
זה גם מדיום שהוא לא פשוט, כי זה הזנה, ולפעמים יותר קשה להעביר מסר, לא כמו בטלוויזיה למשל, או בהצגה, או בסדרות.
זה יותר מזה, זה לא יותר, זה צילום רנטגן. רדיו זה צילום רנטגן. מאזין, אני תמיד אומר שרדיו רואים. כי אני מעריך שאתה יכול לזהות מהר מאוד, תוך כדי שמיעה, מה מרגיש זה שיושב באולפן. אתה יכול לראות את זה, נכון? הרי אם עכשיו אני אעשה, יש לך כאן דף שאני יכול לקפצ'ץ'? אני לא רוצה להרוס לך פה משהו.
תדף עליך.
אני אהיה יצירתי, תראה. אוקיי? לי פה רעש. אפשר לדמיין דף, או אפשר לדמיין. פעם היו אומרים, וואו, הגיעו מלא פקסים לאולפן. אז היו עושים, היית יכול לראות את הפקס. אני אומר שרדיו אפשר לראות, ואפשר לראות מה השדר מרגיש, ומתי זה לא נוח לו, מתי הוא זה באי נוחות, מתי הוא באמת מתעצבן, ומתי... ולכן הצילום רנטגן הזה לא בנוי לכולם. לא כל אחד יכול, לשמחתי.
קודם כל זה בכל התחומים ככה.
מעולה.
ואני חושב שעלית פה על איזושהי נקודה כאילו שהיא מעניינת, זו הנקודה השלישית שהוספת. שבאמת יש מחיר. אנשים חושבים, ואני רואה את זה בהרבה מאוד קבוצות פייסבוק, שאם יש להם רעיון ויש להם איזשהו חבר מ-8200, הם מקימים סטארט-אפ. וזהו, הם ניצחו את העולם. והם לא מבינים את ה... זה פודקאסט, אפשר לדבר חופשי, את החרה שצריך לאכול, לא רק בשביל להצליח, אלא בשביל להבין מה לא לעשות.
זה נכון.
ואחד הדברים, אתה יודע, תמיד שאלו אותי, מה היתרונות שאני מביא מזה שהייתי הרבה שנים בצבא? עכשיו אתה יודע, יש דברים, יש יתרונות וחסרונות בכל דבר, אבל אחד הדברים שאני מביא אותם לאזרחות נקרא לזה, זה גם מה לא לעשות. זאת אומרת, הייתי משוחרר איזו תקופה באמצע, וכשחזרתי לצבא, פתאום נפל לי הסימון, מה זה איש מילואים? הייתי איש מילואים, כאילו, שנים אף אחד לא דיבר מה זה איש מילואים. ופתאום, כאילו, אתה מבין דברים, אתה לא צריך לעשות. וזה נקודה ממש, ממש טובה, אני שמח שאוספת אותה, אוספת אותה בסוף. אבל אני אמשיך רגע את השאלה הקודמת שלי על העניין הזה של הרדיו. שדר רדיו בישראל זה, בוא נגיד ככה, כאלה שבונים על זה קריירה, אין הרבה.
נכון.
נכון, זה תחום מאוד מאוד, מאוד מאוד צר, זה לא כמו ארצות הברית שכל קאונטי יש לו את ה... את הרדיו שלו, וזה גם תחום שכאילו אתה יכול גם להסתרף מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, מלמטה, בוא נהיה אמיתיים, הדורות אחרינו, אני ואתה, אין הבדל גדול כזה בגילאים, אבל דורות אחרינו הם מוכשרים, יש להם, הם יצירתיים, יש להם אמביציה להצליח, הרבה יותר מאשר הדור שלנו. הדור שלנו זה כאילו, שימו אותי באיזה משרה כזאת, שתהיה לי, אתה יודע, איש צבא, שימו אותי ב... משרד ממשלתי, וזה תן לי לשרוד את החיים, להגיע לפנסיה, והם לא, הם כאילו, בטח, ואתה בטוח מרגיש את זה מלמטה, כאילו, בטח יש חבר'ה צעירים, אתה יודע, סביבכם יש צוות שלם, זה לא... ולשמור על רלוונטיות, זה, אני חושב שזה היצירתיות הגדולה, כי זה מעניין.
מאוד קשה, במיוחד בגבעים של הגילאים שלי כבר, שאני כבר עוד מעט יגיד, כבר אומרים דינוזאור, אתה יודע, אני כבר רבע מאה בסיפור הזה. ולהיות רלוונטי בכלל. לא להרגיש פתטי, לא להרגיש זקן. אתה יודע שבגילאים שלי, שאני שם שיר עכשיו, שהוא קורא את המצדים, אתה יודע, כל מיני, את שירינג, ואני צורח באולפן, אם מישהו היה מחבר את זה לגיל שלי, זה היה פתטי. אבל ברגע שזה בתוך משהו שמרגיש לך, שאתה מייצר סביבה טבעית, אז זה נשמע חלק ממך. ביום שאני אתחיל לקרוא עיתונים ברדיו, ואני אחבר שיר לסיפור שאקרא מהעיתון, זה יוציא אותי באופן אוטומטי מהרלוונטיות. אתה מבין מה אני אומר? ביום ש...
מה זה עיתון?
בדיוק. על זה אני מדבר.
יש כאלה שעושים את זה? רק
שאני... בוודאי, יש מלא שעושים את זה. עדיין. או עיתון או סיפור, כל בוקר יש ברור. יש מלא אנשים שקיים בבוקר, קוראים עיתון ושמים שיר שמתאים למה שמדברים עליו.
אוקיי.
למשל, עליית המחירים. קורא והשיר של בנזין. כזה פתטי.
הבנתי.
כן.
טוב, זה...
אתה יודע, ורק עוד מילה, בגלל שאנחנו, זאת שיחה על יצירתיות ועל חדשנות וזה, ואנחנו פתאום בעיתון וזה, אז אני רוצה לומר שזה מדהים שהמדיום הזה ספציפית, וזה היה בסיס הסטארט-אפ שלי, הוא תקוע, במקום כבר למעלה מ-70 שנה. והיה לי ברור שאני צריך להביא לעולם שבו אני מתנהל משהו חדשני. וזה בעצם מה שאני עוסק בארבע שנים האחרונות. הצלחנו להביא חדשנות לקופסה השחורה הזאת שקוראים לרדיו.
אתה רוצה לספר על זה?
אני אשמח מאוד. זה המקום, זה הפודקאסט.
אני חושב שאתה יודע, לשם כך התכנסנו.
אני בארבע שנים האחרונות חוקר את נושא הדאטה אודיו בעולם, שנקודת המוצא היא לכאורה על השולחן כבר 70 שנה ומעלה, זה שמפרסמים ברדיו לא יודעים בעצם מה הפרסומת שלהם עושה בזמן אמת. לא יודעים. אתה שם כסף, מלא כסף, ואתה מקווה שמישהו ישמע. עכשיו, כל העולם מסביבנו הוא עולם מאוד מדויק. נכון? הכל מדיד. הכל מדיד.
במיוחד כל מה שהיום הוא אינטרנטי.
וגם מה שלא הוא מאוד, אתה יכול למדוד אותו. אתה יכול להגיד, אתה עושה קמפיין בנט, ואתה יודע בדיוק. זה הכל צבוע. אתה יודע, מי שמע, מי ראה, מי פתח, מי קרא, מי החזיר, מי הגיב, מי זה וזה. כשאתה שם פרסומת ברדיו, אין לך מושג.
כמו ברדיו חזק, כשהוא מדבר, הוא לא יודע שיש לו מאזינים, עד שכולם יוצאים.
נכון. אין לך מושג, כמפרסם, מי שומע, מתי, בין כמה הוא, איפה הוא שומע וכו' וכו', קופסה שחורה. ואמרתי, לא יכול להיות ששני מיליארד אירו בעולם עוברים מיד ליד, ממשרד למשרד, ממתווך למשרד פרסום, למפרסם, לתחנת רדיו, בחושך. זה לא הגיוני. לא הגיוני. לא יכול להיות ששוק שלם, ובואו נדבר רגע על השוק הישראלי, של 457 מיליון שקלים, שזה לא הרבה כסף, אבל עדיין, מסתובבים, ואף אחד לא יודע להגיד, איפה כל שקל הולך, ומה קרה איתו. זה לא הגיוני, נכון? זה לא הגיוני. זה הכסף שלך. אתה רוצה לדעת מה הכסף שלך, איפה,
מה זה רוצה לדעת? מה זאת אומרת, נכון? פחות ממעיט מזה.
לא, אבל...
אני עוקב מה קורה עם זה.
אבל כשאתה מוציא 50 אירו, ואנחנו פה בספרד, אתה מוציא 50 אירו, יש לך את האפליקציה, יש לך את השליטה, אתה רואה לאן זה יוצא באותה שנייה. למה זה לא ככה ברדיו? למה, סתם, בלי לעשות פרסומת, חברת ביטוח כזו או אחרת, שמה 10 מיליון שקלים בשנה, כש... אני אומר לך שיכולה להגיע לאותם תוצאות בחצי מהסכום הזה. עכשיו, לא בגלל שאני גאון רדיו, אלא בגלל שאני מחזיק את הדאטה שתעזור לה להגיע לאותה תוצאה בחצי מהסכום. וזה הרעיון.
אתה יכול לספר איך אוספים דאטה כזה?
כן.
כאילו,
אני יכול לספר. כן, אני רק רוצה לומר, כדי שזה יהיה ברור, כי עדיין זה רדיו, אני לא יכול להראות את המצגת. להגיד זה שמה שאנחנו הצלחנו להביא, זה הצלחנו להביא את הדיגיטל לאודיו. שבעצם מפרסם, כל מפרסם יוכל לשבת עם הלפטופ שלו, באלקסה, עם הטלפון, איפה שהוא רוצה, יכול לקבל את זה, יכול לקבל את זה גם באודיו, באוזניות, והוא יקבל בזמן אמת מה הפרסומת שלו עושה. בכל תחנה בעולם, הוא יכול לקבל את הנתונים הבאים. מי שמע, בין כמה הוא, איפה הוא שמע, אפקטיביות של הקמפיין, וגם יקבל על המסך שלו, המלצות איך לתקן את הקמפיין תוך כדי.
גם בתחנות שמשדרות בגלי רדיו, ב-FM?
כל דבר שמוציא צליל.
אוקיי.
גם זה טלוויזיה, מחשב, טרנזיסטור, אוטו, טסלה, אוקיי. מה שאתה רוצה. זה מוציא צליל, אני יודע לדגום את זה. עכשיו, המערכת היא כמובן בינה, זה, בלה, 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 אבל... וזה עובד על מודל סטטיסטי בדומה ל-Waze, אוקיי? זה שילוב בין שזם ל-Waze. זה כדי למחיש, אוקיי? זה שומע, זה מתרגם, זה אומר לך מה אתה שומע, אבל גם אומר לך מי שומע וכמה. עכשיו, זה מערכת בגלל שהיא סטטיסטית, אז היא גם יודעת לעשות לך פלנינג, לפני שאתה נכנס לקמפיין. זאת אומרת, לא בדיעבד.
שעות וזה.
להגיד לך לפני כן, פה אתה צריך לפרסם, פה אתה צריך לפרסם, פה אתה צריך, בהתאם לנתונים שאתה מכניס לצרכים שלך כקמפיין.
מה שהיום עושים בקמפיינים דיגיטליים.
בדיוק, כן. את הדיגיטל האודיו. למה לא לעשות את זה ברדיו?
אין לי תשובה טובה.
נכון. אז התשובה
היא... לי זה נראה, אתה יודע, במיוחד שהכל הרבה מאוד עובר לסטרימינג.
ודאי.
אני, כאילו, אין סיבה. אין סיבה. אם אני, פקקת אסף פרל, ברשצקי.
כן, ברשצקי זה חזק.
אם אני יכול לדעת כמה האזנות יש לי, מי, לא ברמה שמית, אבל מאיזה מדינה, מאיזה אזור, באיזה שעות, כאילו...
עכשיו תחשוב שאני, אני ואתה שותים עכשיו קפה שקיינו כאן למטה ב...
בסאמוור
in Spain, ונגיד שאתה היית מפרסם את הקפה הזה, והיית משקיע 2 מיליון שקל ברדיו, והקהל יעד שלך, קהל יעד שלך, הוא למשל גבר ואישה בני 35 עד 55, כי זה אנשים שבאים ומזמינים טייק אווי בקפה, אוקיי? אתה היית רוצה לדעת איפה הם נמצאים בכל תחנה, בכל רגע, ולהגיע אליהם בדיוק במקסימום זמן, זמן החשיפה שלהם, כדי שהם יפגשו את הפרסומת שלך. היום ברדיו אין כלום. יש סקר TGI שמופיע פעמיים בשנה, הוא בדיעבד, כי הוא חצי שנה אחרי שכבר פרסמת, okay. אחרי שכבר אכלת את הלקרדה. אתה מקבל נתונים, שמה אתה עשה איתם? לשנה הבאה? לא, לשנה הבאה לך תדע. תדע, רדיו זה דבר חי. זה כמו, תמיד אני אומר ש... תוכנית זה כמו כדור סלן, כמו כדור רגלן. יש לו תקופה יותר טובה, פחות טובה. יש תקופה שהוא לא נמצא, דרך אגב. אתה יודע, שאנשים אומרים, אני מפרסם את טל ואביעד, ויש שבוע, שבועיים, שלושה, שאחד מהם לא נמצא. וזה לא טל ואביעד, זו תוכנית אחרת לגמרי.
נכון.
נכון? אחרת לגמרי. שיכול להיות שאותו קהל של טל ואביעד, שבה מגיע מושיקו עם טל, זה לוקח את זה מקום אחר, ואני, זה פחות דבר אליי. אבל אני כן מאזין, אבל אני עכשיו לא יאזין, כי זאת לא אותה תוכנית. יש המון פרמטרים משתנים. רדיו זה דבר חי.
כי זה אנשים.
זה הכל אנשים. זה הכל אנשים. גם המודל הסטטיסטי שלנו, גם כל המנגנון של הסטארט-אפ הזה, הוא מאוד 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 אנושי.
אוקיי, זה מה... תשמע, זה מעניין. זה מעניין גם איך... זאת אומרת, היית יכול להישאר בקוביה שלך.
כן.
להישאר בעולם של התוכן, נכון? להמשיך להיות, לשדר, כן. המופע שלך, ספר. כן.
לייעץ לחברות.
לייעץ לחברות, תוך הקובי... אני כן. קורא לזה בכוונה, הקובייה, כי זה...
כן.
ואתה החלטת לא לפרוץ את הקובייה, אלא לקחת את כל הקובייה ולשים אותה במקום נכון.
נכון.
כי אתה בעצם מביא את כל הידע שתברת ב-25 שנה האחרונות.
נכון.
שזה יכול להיות לנו לייצר חיבורים. כי... אתה מהמובילים בתחום הזה בישראל.
תודה.
ופשוט לעשות איזה כן. השלכה לעולם אחר.
אני אגיד לך...
אתה כי... לא איש דאטה, אתה לא דאטה אנליסט,
לא, לא,
ואתה לא.
לא
איש טכנולוגיה, לא. ואתה לא... זה פשוט לקחת, כאילו הבנת שיש פה צורך שהוא אמיתי.
אמיתי. זה... וואי, הולך להישמע קצת...
קלישאות? כן, תן קלישה.
קצת אדל. עדיין, כל הטקסט הקלישייתי הזה, אבל זה בא ממקום של אהבה נטו למדיה. אני כל כך אוהב את המדיה הזאת, שאמרתי שצריך לטפל בה. יש פה מקום לא בריא, דרך אגב, מקום לא בריא לשני הצדדים. מה הדבר הזה בעצם יעשה? מה היכולת הזאת תעשה? היא תשפר את הביצועים של הרדיו, תביא משקיעים שלא העזו לשים שקל ברדיו, כי הם לא ידעו מה הכסף שלהם עושה.
הרדיו זה תמיד נשמע אנלוגי כזה. משהו ש...
זה באוויר.
האמת, אני זוכר שדיברנו על זה בפגישה הקודמת שלנו. שאמרנו שה... שכאילו הדבר הבא זה פודקאסטים. שזה כאילו, אני לא רוצה להגיד יהרוג את הרדיו, אבל זה כאילו מביא תוכן לאנשים בצורת אודיו למקום אחר. ואתה אמרת לי, מה פתאום? זאת אומרת, נכון, לפודקאסטים יש יתרונות מאוד מאוד גדולים, כי הם מאוד נישתיים ומאוד זה, אבל... ואז אמרת לי, זה משהו לפרסומות, על העניין של החזרתיות.
נכון, הרפטיציה.
כל הנושא הזה לא קורה בפודקאסטים. נכון. ואנשים מאוד הולכים לפודקאסטים, פודקאסטים בתחום של עכשיו פרסום וזה, כי זה מאוד טרנדי. אבל אני לוקח את הדוגמה הזאת שאמרתי, בסוף שאתה רואה טלוויזיה, שאתה שומע רדיו, ואתה שומע פרסומת שחוזרת לך כל הפסקת פרסומות, אתה בסוף לוחץ על החמש.
אתה לוחץ על החמש, ואני... עוד פעם, תראה, אנחנו נמצאים בעולם כרגע, לפחות בישראל, יש עוד שווקים, אני לא אלאה אותך בגלל שאני חוקר את העולם גם, אבל אנחנו נמצאים בישראל במקום יש סייל, אוקיי? יש הרד סייל ויש ארס סייל. אנחנו בישראל, אנחנו כולנו ארס סיילים. אנחנו, זה הכל זה עכשיו, ועכשיו, מבצע, ועכשיו, ייכנסו היום, ורק היום, ורק מחר, והנה מבצע, ורק לסוף שבוע, ורק לחג. עכשיו, מה אתה עושה עם זה בפודקאסט? מה אתה עושה עם זה? לא כולם יכולים להרשות לעצמם לעשות קמפיין תדמיתי. בנק הפועלים, הבנק שלך, אתה יכול לעשות את זה בפודקאסטים עכשיו 100 שנה קדימה. זה לא יזיז לבנק.
הדבר הבא בפודקאסטים זה שהפלטפורמות כמו ספוטיפיי ו... יוטיוב וגוגל וכל זה, הם יכניסו לך פרסומות במקומות מסוימים, כמו שעושים מה ביוטיוב.
כן, יכניסו לך אינטראפטים.
אבל עדיין, אתה... בוא נעשה את זה, זה כמו שעכשיו סתם אני נכנס לאפליקציה של מאקו, אני רואה תוכנית, פתאום נכנס לי איזה פרסומת לאיזה סבון, אני עושה עוד דלג, או אני מוריד את הטלפון, אני סיימתי באותו רגע, אני סיימתי את התוכנית.
כי יש משהו מאוד מאוד חשוב, שאנחנו, העניין של השידור החי, יש בו אינטימיות שקשה מאוד להסביר אותה בצורה היבשה, אבל האינטימיות של השידור החי, וזה שזה קורה עכשיו, זה כוח גם מתוך הרגל וגם צורך אנושי שאנחנו, אני לא רואה את זה כרגע איך אנחנו צריכים להביא את זה לפודקאסט.
אתה לא יכול, כי קודם כל, הסיפור הזה שאתה מקשיב לתוכנית, למרות שהיום יש גם כמעט, הרבה תוכניות, יש גם הקלטות שלהם, אבל בגדול, אם אתה לא תקשיב לתוכנית, אתה לא תשמע אותה אחרי זה עוד הפעם, כי היא אקטואלית, היא רלוונטית לבוקר.
אלא אם כן, זה נושאים שהם תלויים. בסדר, נושאים שהם תלויים באוויר, אתה יכול לדבר על ילדים, ואני יכול לשמוע את זה.
ואז פודקאסט הוא מתחרה חזק פה בסיפור הזה. אבל עצם העובדה, שאני מקשיב לתוכנית בוקר, ופתאום, אתה יודע, מראיינים איזה מישהו, ופתאום נכנסה פרסומת. אני לא יעלה מהפרסומת.
אתה תשמע את זה אבי עצבני עכשיו. אתה לא תשמע בעוד שבוע את זה אבי עצבני מדבר על משהו שהיה לפני שבוע. זה לא רלוונטי. לא רלוונטי, כי עכשיו...
לפחות שהוא יהיה רגוע כבר באותו שבוע. לא קורה.
או תחת חקירה, אתה יודע, כולם עכשיו תחת חקירה. אז פודקאסטים יש לזה מקום. דרך אגב, בוא, הפודקאסטים תייחסים לזה כאילו זה סטארט-אפ. הקליטו תוכניות שאני הייתי עוד בן 4, אוקיי? האוניברסיטה המשודרת עם אלכס אנסקי, שהיה מקליט, מה זה לא פודקאסט? זה האם אימא של הפודקאסט. היה יושב עם פרופסורים באוניברסיטת חיפה ותל אביב, מראיין אותם ומשדרים את זה ברדיו. זה לא פודקאסט? זה האימא של הפודקאסט.
רק שזה עדיין משודר איפשהו, וזה לא...
אז זה לא היה בענן, אבל תוכניות מוקלטות ותוכן מוקלט נרכש וזה תמיד היה מאז מעולם. עכשיו זה בענן, אפשר לעשות את זה מתי שרוצים. אוקיי, ביג דיל.
זה נגיש, כל אחד יש לו אולפן.
כן, אולפן, אז כל אחד היום הוא...
כמה שקלים, יש לך אולפן של לפני 40 שנה לא היה.
היום כולנו תחנת רדיו, תחנת טלוויזיה, כל אחד היום הוא ערוץ תקשורת.
נכון.
אוקיי? אז בסוף, בסוף התחלת עם זה. המלך הוא התוכן. המלך הוא היצירתיות. המלך זה, אם אתה יודע להביא day after day, תלוי בך, עוד משהו. לזה, דרך אגב, לפודקאסט יש יתרון. כי יש יותר זמן. אתה לא מחויב מחר להיות בשבע בבוקר,
נכון.
עם העיתון של הבוקר, ולהגיב למה שקורה עכשיו.
אני דווקא חושב שזה חיסרון. כי כדי להיות יצירתי, תמיד אומרים תחשוב מחוץ לקופסה, ותהיה יצירתי וזה, אבל אתה חייב קופסה. אתה לא יכול להיות יצירתי עם הזמן פתוח. בוא נגיד את האמת, אם לא הייתי קובע איתך עכשיו להקליט, אז אנחנו קובעים לעוד שבועיים, לעוד כן. חודש, כן, לעוד כן. זה, לא קורה כלום.
לא קורה כלום.
והפרק אני
לא קורא דבר. היינו כנראה גם דוחים את זה.
כן, יכול להיות, כי תמיד החיים עצמם.
זה, פודקאסט, זהו.
כן. אבל ברגע שיש לך דוחק, היצירתיות מגיעה. אני תמיד אומר, אני אומר בהרצאות שלי מגייבר, ואז כל הקהל הצעיר אומר, מקמי?
מקמי, מחפשים בגוגל, לא יודעים איך לכתוב את זה.
מגייבר, מגייבר, אמנם זה כאילו תסריט, אבל תמיד בסוף, כל היצירתיות שלו, של לשים מסטיק על איזה משהו זה, קרה כשהסכר כבר, אתה יודע, שהוא יחזיק את הסכר.
זה כל כך נכון מה שאתה אומר. יצירתיות יושבת על המדף של הדוחק. אני כתבתי ספר, כשהייתי עם הגב לקיר. אני יצאתי עם מופע, שהוא סיפור חיי שהוא לא פשוט, לספר אותו לאנשים אחרים, כשהייתי עם הגב לקיר. רגשית, נפשית, כלכלית, זה לא משנה כרגע. כשעבדתי עם הסטארט-אפ, יצא לי לפגוש הרבה מאוד משקיעים. אני חיפשתי תמיד משקיע חכם. משקיע שהוא לא כסף מטומטם, מכיר את המונח הזה. משקיע חכם שזה וזה. ופגשתי אנשים, שיש להם כל כך הרבה כסף, והם כל כך לא בדוחק, שעוד 100 מיליון שקל או דולר או זה, אין להם כוח, אתה יודע איזה שיחות היו לי על סטארט-אפים? יש סטארט-אפיסט, גר בשרון, שנפגש איתי, שלחתי לו את הדברים, הוא עשה כבר אקזיטים מטורפים, בסכומים דמיוניים, והוא נחשב כאחד שאם הוא מצביע לסטארט-אפ, it's gold. הוא חזר אליי אחרי 3 ימים, אמר לי, תקשיב, זה יש לך ככה ויש לך ככה, וזה מדהים, זה יעשה, וזה גם נתן לי כמה כסף זה יעשה והכל וזה. אמרתי לו, אז X, בוא תשקיע. זה כולה מיליון אירו. אמר לי, מה? עזוב אותך. מה יהיה לי? אז אני אמשוך עוד 200 אלף דולר בחודש. אתה מבין מה אני אומר לך? עכשיו, בשבילי, אני גדלתי בקריית אתא, אחי. אם תגיד לי עכשיו, אסף, שאנחנו יוצאים פה החוצה, ומחכה לי 20 אלף יורו, וצריך בשביל זה לטוס ללונדון, אני עוזב הכל, משאיר הודעה בניטס, נכון? ככה חינכו אותנו. אתה מבין? איבדנו פרופורציה. ישבתי עם משקיע...
במיוחד אגב שגיליתי שיש טיסות מגירונה ב-15 יורו עם ריינר ללונדון.
עכשיו אתה קולט. עכשיו, העניין הזה של דוחק, זה לא רק אם יש לך או אין לך, כן? זה גם... אבל זה הרבה... זה
state of mind.
בדיוק.
זה לא קשור באמת אם אתה... יש אנשים, מסתכל, גם אילון מסק, שהוא אחד האנשים העשירים בעולם, כשהוא עושה פרויקטים, הוא לא ישן, הוא מכניס את עצמו למצב כאילו שהוא חייב, הוא שם תאריך ונותן גז. ואז הוא מוצא דרכים יצירתיות להוציא את זה לפועל, כאילו זה ככה עובד. אני אומר, רובינזון קרוזו בחיים לא היה בונה בית מסנדות אם הוא לא היה תקוע לי בודד.
נכון.
למה? הוא היה ממשיך לחיות בעיר שלו, הוא היה בונה בית מסנדות.
אבל היום סטארט-אפיסטים נתקלים במשהו, תקשיב, אני לא יודע איך להגדיר את זה, שהמבחן, וישבתי גם עם אנשים כאלה, ויש לי אפילו חבר קרוב שעובד בזה. המבחן הוא האם זה יוניקורן או לא. עכשיו, תראה כמה זה מעוות. זאת אומרת, הרעיון שלך יכול להיות נפלא, נהדר. וואו, אבל ישאלו אותך, זה רשת? זאת אומרת, זה רשת סופרמרקטים או זו מקולת? עכשיו, אתה יודע כמה רעיונות זה מבטל אוטומטית?
ברור.
מה זאת אומרת? כי אם זה לא, אז קרנות מחפשות את זה, אז זה פחות. זאת אומרת, אם זה לא יחצת, אם אתה לא תקח את זה לנסדק, אז הרעיון הוא נחמד, אבל זה פחות. זה, it's insane.
זה בעיה, כי קשה להוציא היום לפועל רעיונות קטנים. זאת אומרת, לפעמים, אתה יודע מה, רואים את זה בכל מיני עסקים כאלה, שפתאום מישהו מוציא איזה, אתה יודע מה, איזה כוכבת אינסטוש, פתאום מצלמת איזה קורסון כזה שיודעת לעשות טוב, ופופ, אחרי כמה דקות יש לה איזה דוכן קורסונים איפשהו בתל אביב. אני לא זוכר פשוט איך קוראים לה, וזה, ויש תור, וזה, זה כאילו, עכשיו זה פקקת
כן,
דוכן קורסונים.
נכון.
וזה רעיון קטן. עכשיו, אנחנו כאילו, אולי כישראלים חושבים ככה, שאם הרעיון הוא קטן, ויכול להיות שלא תהיה מולטי מיליונר ממנו, זה כאילו, שם אותו בצד, אז הוא מטופש. אבל בוא נה, לא מטופש, אפשר גם לעשות רעיון קטן וטוב, ושזה יהיה, יעשה שינוי בסביבה שבה אתה נמצא.
זה לא מדבר לקרנות, זה לא מדבר למשקיעים הגדולים, זה לא מדבר לקבוצות ש... ישבתי גם, אני לא רוצה להגיד שמות, אנשים מאוד חכמים שמשקיעים בזה, ואמרתי, למה? למה זה ככה? למה? כי... אומר, תשמע, זה לא משתלם, אם אני לא עושה מזה X כסף בסכומים דמיוניים, לא שווה לי להשקיע בזה. אמרתי לו, כן, אבל אתה שם $500,000, ויש סיכוי שתקבל עליו $30 מיליון. הוא אומר לי, לא, אז אני אשים $30 מיליון, ואני אעשה $30 מיליארד. אתה מבין? אז אתה אומר, אוקיי.
זה הבעיה, כי יש הרבה כסף עכשיו גם.
כן, בדיוק.
מסתובב בעולם.
בדיוק. אז יש יותר מדי כסף לאנשים, יכול להיות. אבל מי ששומע אותנו ומתעסק עם סטארט-אפים, אני לא יודע באיזה שלב, יכול להיות שהוא מגחך עכשיו ואומר, כן, עברתי את זה, יכול להיות שהוא עוד לפני, ואולי הוא יעבור את זה וזה. אסור שזה ידכא את היצירתיות. זה משהו שאני אמרתי עצמי, כי בדרך אתה יכול לא רק להתייאש, אתה יכול להגיד, אולי זה מערער, זה מערער את הביטחון. ואם לא נדפיקו את זה בנאסדק, מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר על הרעיון? מה זה אומר על הרדיו במקרה שלי? מה זה אומר? אני חושב שזה לא אומר הרבה. אני לא הסכמתי להקשיב לזה, ואני עד היום לא מסכים להקשיב לזה. כי אמרו לי, שמע, במדינה הזאת לא הסכימו, ובמדינה הזאת כבר זה, ופה זה זה,
כל זה
סיכום. התנגדויות,
זה. זה להסביר למה לא, זה הכי קל.
וכל הזמן יש את זה.
כל הזמן, כן. דיברנו על זה גם בשיחה הקודמת, לא נפרט. אבל בהחלט, להגיד למה לא, למרות שאם אתה לוקח את זה נכון, כשמישהו אומר לך למה לא, אז אתה מפתח, אתה אומר, אוקיי, אני יוצר פה עוד איזשהו חיבור ועוד איזשהו קישור בתוך המוח, כדי להפוך את הלמה לא ללמה כן. אבל אתה צריך לדבר עם מישהו שיודע לעשות לך את הלמה לא נכון, לא מישהו שאומר לך, זה לא יעבוד. יש מלא כאלה. עזוב, לא שווה שקל. אני לא הייתי משלם. כל מיני דברים כאלה ש...
לא, זה לא, השוק לא ייתן לזה לקרות. כל מיני דברים כאלה, אתה יודע. בסדר, אני לא מזלזל בזה, כי הם באמת חושבים כך.
למה, מישהו פעם חשב שנשמע הגיוני שתהיה אפליקציה שאתה הולך לגור אצל מישהו בבית, ואתה משלם לו כסף על זה?
אמרו, זה לא יעבוד.
ואתה, אז לא משלם לו כסף על זה, אתה משלם לו על זה, ואתה משלם לו גם על דמי ניקיון, כדי שהוא ינקה את הבית, אבל הוא כבר מבריח כסף על הבית, על זה שאני ישן אצלו, אז שכבר ייקח את... למה אני צריך לשלם לו דמי ניקיון? כאילו, משהו לא הגיוני פה.
נכון.
אז או שאני אשלם כסף כדי להיכנס לאוטו שמישהו אחר נוהג בו, שלא יודע מי זה, אין לו רישיון.
כי הוא אוסף אותי מאיזשהו מקום.
מה זה, זה מישהו בניו יורק כזה, איזה מאגר?
כן.
מה זה הדבר הזה? כאילו, אז להגיד למה לא...
נכון. אני לא במקום של לתת טיפים לסטארט-אפיסטים, כי אני עוד לא... עברתי מלא. אבל עוד לא הגשמתי את ה... עוד לא הגעתי ל...
אני חושב שזה... מה שאמרת עכשיו, זאת ההבנה העמוקה של להבין את מקומך.
כן.
כי הרבה מאוד אנשים, אני לצערי ולשמחתי בזמני, נמצא בהרבה מאוד מקומות במדיות החברתיות, אבל אנשים מקימים פודקאסט, אחרי 5 פרקים כבר מוציאים מדריך איך עושים פודקאסט.
בדיוק.
בוא'נה, אם היית ג'ו רוגן, אז הייתי אומר, אוקיי, בוא תסביר איך עושים פודקאסט. בוא, תן תובנות.
אז אני לא רציתי לבוא, וחשבתי הרבה על המפגש בינינו, לבוא ולהגיד לך, הנה המדריך המלא לזה. לא בגלל שאין לי מה לומר, בגלל שאני חושב שעוד, אני רק בדרך, רק התחלתי, אני כל הזמן מגלה על עצמי ודברים. אני יכול לומר לך, אבל שפגשתי המון אנשים ב4 שנים האלה, והשקעתי גם מלא כסף. בעניין הזה, וזה אין ספק שזה בית ספר הכי יקר, שיכולתי לממן בגלגול הזה לפחות, וזה מרתק. אני עדיין לומד, ואני עדיין, אני עדיין מרגיש כיתה א'.
אתה מרגיש שיש כלים או כישורים מתוך העבודה שלך ברדיו, בטלוויזיה, חוץ מהיכולת שלך להגיש דברים, כי בטוח שכשאתה, אם יושב איזה סטארט-אפיסט כזה בין 25, אתה יודע איזשהו רעיון, זה משהו אחר כשאתה יושב ואתה יודע לדבר ולהגיד את המילים הנכונות וראות. האם יש איזשהם כלים שגרמו לך גם להוציא את הרעיון, כאילו לחשוב על הרעיון, אבל גם להוציא אותו לפועל, כי תשמע, אתה 4 שנים רץ עם רעיון, הרבה אנשים היו מבטרים כבר אחרי 4 שנים שזה לא,
לגמרי.
לא קופץ.
כן, אז
כאילו נתחיל, אתה רץ למרחקים ארוכים.
כן, נתחיל מהסוף, זה לא לוותר, שזה נשמע פשוט, אבל זה הכי קשה. כי בדרך אתה מקבל מלא לא, מלא התנגדויות, וחסר כסף, אתה הולך להביא, ואתה זה, הכי, באמת קל לוותר. תגיד, מה, בסדר, אז אני לא אעשה אקזיט, אני לא עושה, מהי נקודת המוצא?
יש משפט כזה של פורד, אם אני לא טועה, נראה לי שהוא אמר את זה, שמכשולים זה הדברים הנוראים האלה שאתה רואה כשאתה מזיז את העיניים מהמטרה. זה לא לוותר.
מקסים, אני לא מכיר את זה, זה מקסים. מהי נקודת המוצא? אם נקודת המוצא שלי היא לא בקצה, כמו של קרנות, יוניקרון, לא יוניקרון, כן אקזיט, לא אקזיט, אם זאת לא נקודת המוצא, יותר קל. יותר קל. אני רוצה להשפיע על המדיום הזה שאני השקעתי בו רבע מאה. חצי מחיי. אוקיי? חצי מחיי, זה מה שאני עושה. ואם אני אזכר כאחד שהשפיע, אמרת לי, אין לך ערך בוויקיפדיה, יש לך רק עם סטוצקי דומינגז, אמרת לך, אני מחכה לדבר הגדול הבא כדי לעשות לעצמי ערך בוויקיפדיה, אבל אם הייתי רוצה, אז יגידו, כן, זה האיש ש... שהביא, ששינה את התפיסה.
אתה רוצה שהמשפט הראשון יהיה היזם ששינה את פני הרדיו.
לא, אמרו לי תמיד המשפט הראשון, נשוי ללילך, ואבא לשלושה ילדים, אחרי את הפסיכולוגים, אחרי זה דופק את הילדים. אבל הייתי רוצה שכן, שאני כן אזכר כמי שהשפיע על עולם הרדיו. ולא בגלל שהיו לו כמות מאזינים, או זה, או עשה גולדסטאר, זה לא, זה נחמד. אבל האיש ששינה את המקום, אחרי כל כך הרבה שנים, אני חושב זה יהיה השכר שלי. אם זה גם יעשה כסף, אני כן, אני אוהב כסף, רוצה כסף, צריך כסף, אני רוצה באמת להיות חיים, לצאת לפנסיה. כבר, רציתי כבר מזמן, ולסדר את הילדים שלי וזה, אבל להשפיע על עולם, דרך אגב, בגלל שזה עולמי, זה לא משהו ישראלי, אז זה ישפיע על עולם הרדיו. וזה ענק בשבילי.
אבל אני אחזיר אותך רגע על השאלה. תנסה לחשוב על כלי אחד שיש, דיברנו שדליות שדה רדיו ותוכן, זה חייב להיות יצירתי, אבל אתה גם חייב לסגל לך רגלי עבודה ולעשות הרבה מאוד דברים שהם לא כל מי שקם בבוקר בגיל 25-26, למרות שהוא סטארט-אפיסט, יש לו אותם. אגב, שמעתי איפשהו שלסטארט-אפים יש סיכוי הרבה יותר גדול להצליח, מה זה שמעתי? יש מחקר כזה. להצליח עם האנשים שמובילים אותו הם אחרי גיל 40.
יופי, טוב שאתה אומר, אני מודד אותי, אבל השאלה כמה אחרי 40, כן, אתה יודע.
כי בסוף אתה יכול להיות מאוד חכם, אתה יכול לצאת מ-8200, אתה יכול להיות המתכנת הכי טוב בעולם, אתה יכול להיות עם הביזנסמן הכי טוב בעולם. יש משהו בהתבגרות שלך גם בתוך תחום וגם כאדם שאתה מביא איתך אי אפשר לוותר עליו. ואני, אתה לא חייב לענות. יכול להיות שזה צריך לחשוב על זה.
לא, יש לי, יש לי את הכלי.
אבל זה משהו אחד שאתה אומר, אוקיי, אני בתור שדרן ברדיו, כל יום עשיתי משהו מאוד מאוד ספציפי, חוץ אתה רץ מרתונים, תכלס, כאילו. למרות שאתה הצד שפחות רץ.
לא, אני יותר מזה, אני
הצד שלא רץ.
אני מקפיד לא לרוץ, אני גם חושב שספורט לא בריא.
למה? ראיתי אותך קצת מפמפם בתקופה האחרונה. אבל, כאילו, התכונה למשל כמו של להסתכל למרחקים ארוכים, אבל עדיין להסתכל על המחר וכל, זה משהו קטן שאתה יכול להגיד, אוקיי, לקחתי את היכולת הזאת, שמתי אותה ביכולת שלי להוציא רעיון לפועל.
אני חושב שהכלי, ואתה הזכרת את זה קודם, ואני ממש מאמין בו, הכלי הכי חשוב שאני יכול לתת, זה אנשים. היכולת של כל אחד מאיתנו, לקרב אליו את האנשים הנכונים. זה כלי נאמבר וואן. כלי נאמבר וואן, אני אומר לך. אנשים להקשיב להם, אנשים לעבוד איתם, אנשים לבחור אותם, אנשים לעבוד איתם, אתה יודע, משקיע, לבחור את הצוות, לבחור אנשים. זה הכל, הכל, הכל אנשים. רעיונות יש הרבה. כספים אמרת שיש הרבה בעולם, אז אולי גם יגיעו, אולי גם יגיעו אלינו.
תסתכל הקורונה, שזה כאילו הדבר הכי גרוע שקרה בעולם בשנים האחרונות. בסוף לא מוטט את העולם. האנשים הבודדים, אבל הכלכלות לא קרסו. לא בצורה לפחות שאתה יודע, אני מבין אותה, כאילו.
כן.
ארצות הברית שופכים כסף, כאילו שפכו כסף בשנתיים האחרונות בערימות.
כן, 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 גם בארץ. אני חושב מה שצריך לשכלל בבסיס, הכלי הכי גדול זה לשכלל את היכולות שלנו לקרב אלינו אנשים. תמיד אומרים הון אנושי, וזה, אתה יודע, אני אוהב את ההון אנושי, גאווה לכל תאגיד, כן. וזה, אבל אנשים זה הכל. כי זה יכול להיות ה-go no go שלך. ולא צריך, יש מלא סיפורים שכולם מכירים על ששחקנים מאוד טובים הגיעו לקבוצה לא נכונה, וזה לא עבד, וגמרו קריירות, וגמרו זה, וזה התפרק ולא הצליחו. ומיזמים נהדרים שקשלו בגלל שההוא דפק אותו, והוא גנב לו, והוא נעלם לו, והוא זה. עסקים, תסתכל מסביב, לא חייב גם סטארט-אפים. לא מדבר על משפחות.
בסוף, הכל זה אנשים.
פליס, הכל זה אנשים. אז, וזה משהו שהייתי ממש, ממש לומד אותו ומתאמן בו. אפשר, 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 אפשר. אם יש משהו שהייתי חוקר, זה אנשים. והייתי, זה הכלי הכי משמעותי. מה מתאים לי כיזם? איזה אנשים נכונים לי לעבוד איתם? ולא רק לאיזה קולות להקשיב. זה לא. אתה מבין? אם אני ואתה נעבוד ביחד, אז אני צריך לדעת שאתה האיש הנכון בשבילי ובשביל מה שאני עושה. זה משהו שלפעמים מפספסים. למה? כי בריצה הזאת, באטרף הזה של, שמע, תראה, לפעמים אנשים עושים את הדברים עם הקרן הלא נכונה, עם האנשים הלא נכונים. אני לא רוצה פה לתנף על מיזמים שאנחנו כולנו
לא,
מכירים.
לא, אל תתנף.
לא, אבל אנחנו יודעים שסטארט-אפים אפילו מצוינים, פחות נחמד להיות בהם, בגלל האנשים. עכשיו, זה מאוד חשוב להגיע, אני חושב שחלק גדול מההצלחה, תדבר עם אנשים שהצליחו ועשו את זה, יגידו לך, זה הרבה הצוות שהיה לידי. אם לא הרוב. כי טכנולוגיה בוא.
טכנולוגיה קיימת.
בדיוק, הכל קיים.
אם מישהו רוצה היום להמציא משהו,
יש הכל, הכל למדף.
הוא צריך לקחת מודולים.
זה מה שאנחנו עשינו. אני לא מצאתי שום דבר שהמדע לא הכיר. לקחנו דברים מהמדף, חיברנו את זה בצורה הזה, הבאנו איזה תחכום קטן, זה וזה וזה עובד. עם מי אתה עובד?
כן.
תשקיעו בזה. תשקיעו בזה.
אני, היה לי מפקד בצפה שתמיד אומר, שאנשים שהוא רוצה לעבוד איתם, זה אלה שתמיד ייתנו לו את הדעה ההפוכה.
יש יחידה כזאת בצהל.
היחידה הפוכה? לא,
לא יש יחידה שאני אפילו, הנה, אחד מהצוות שלי, הוא כנראה הכי בכיר בצוות שלי, הוא הגיע מהיחידה הזאת, שהיא צריכה לתת לך בדיוק את הסנריו הלא מתקבל על הדעת, ולהסביר לך למה זה יכול לקרות.
כן, אבל זה בתוך ארגון. אני אומר, אבל כשאני רוצה, מה שאנחנו עוברים לקרוא לו, brainstorming, זה לא חוכמה שיושבים בחדר ארבעה אנשים שחושבים אותו דבר. אתה מבין, כאילו, הרעיון הוא, זה שתמיד יהיה מישהו שיתווכח איתך, כי סביב ויכוח יש דיון. ואז עם הדיון הזה, אתה יכול לעשות דברים הרבה יותר טובים.
לא, אנשים שאני אומר להשקיע באנשים, זה לא אומר להביא רק אנשים שאתה מסתדר איתם. זה בכלל לא שם. בכלל לא שם. אני אומר עוד פעם, אנשים שאתה חושב שאתה יכולים להביא אותך ולהוציא ממך את המקסימום. זה לא אומר שהוא לא שאמור להסכים איתך. ההפך. אתה יודע, אני לא יודעת כמה מאזינים שלנו, שלך, עוד כמה אתה בעולם של כדורגל, וסליחה שאני, אתה יודע, מה לעשות, אתה מראה אחותי הזה, כדורגל. זלטן, אוקיי?
לא אומר לך כלום.
אמר עליהם בפה, לא אומר לך כלום. שאם הוא לא ילך באש ובמים ולא יתאמץ ולא ישתדל, אז הוא יהיה שחקן טוב. עכשיו הוא שחקן מצוין, הוא כנראה השחקן הכי מצוין לזה, אבל עדיין, עכשיו, זה הכי לא חברי להגיד על מישהו שהוא לא מספיק מתאמץ. אבל אני חושב שזה הכי חשוב להגיד לו שהוא לא מספיק מתאמץ. זה לא מספיק להיות מוכשר, אתה צריך לעבוד קשה. ואמר לו את זה בפרצוף. אין בעיה עם זה. אין בעיה לבוא שאני אגיד לך, תשמע, אתה לא מספיק מתאמץ. אתה לא עושה מספיק. עכשיו, זה לא מה שאנחנו לא יכולים לעבוד ביחד, נכון? אני לא מחפש מישהו שמחא כפיים. בישיבות תגידו, כאופו, וואו, מה שאתה אומר זה גדול, בוא נלך לזה. לא, זה לא מעניין.
כן, כן, זה אחרי הרבה שנים במערכת גדולה, זה שכולם כולם תמיד אומרים את מה שהמנהל רוצה לשמוע, והוא בסוף אומר את הרעיון של שהוא התכוון אליו מלכתחילה.
נכון.
זה, כן, חוטאים בזה.
חוטאים בזה כל הזמן.
אז אנחנו מי שהטיפו אנשים, ולדעת למצוא את האנשים הנכונים.
לעבוד בזה.
אני מתאר לעצמי שכאילו באמת צוות של תוכנית רדיו, אם הוא לא מסונכרן בתוך עצמו, וכל מה מפרה לטוב ולרע, כאילו שהוא שם בנצ'מרקים ועושה...
קריטי.
זה לא יכול לקרות, אותו דבר גם באמת בביזנס.
זה קריטי. הצבא זה קצת פחות, כי צבא יש מישהו אומר משהו וכולם עושים.
לא, צבא בוא נשים בצד, זה היסטוריה כבר בו.
כן, אבל צוות, 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 צוות. עכשיו, איך עובדים על זה, איך עובדים על זה, איך זה... זה מאוד אישי.
לא, זה גם תהליך שאתה גודל לתוכו.
כן.
זה, אז אני אומר, לפעמים יש דברים... כן, נחזור שנייה לצבא. כשהייתי מפקד, לא מבוגר, צעיר, עוד יחסית צעיר, אסרתי על החיילים שלי לצאת אחרי שעה מסוימת, ואמרתי, מי שיוצא אחרי שעה הזאת שכבר לא יחזור, שייסע הביתה. ואז אמרו לי, למה? אמרתי להם, כי זה צבא, כך החלטתי. ואז אמרו לי, אבל רק שניים באמצע לילה באנו לנסוע לים. אני אומר, או, זאת הסיבה. זאת אומרת, זאת הסיבה. יש דברים שכשאתה... מתבגר אליהם, אתה מבין. קראתי פעם איזשהו מחקר, אני לא יודע כמה אמיתי הוא היה, שעד גיל 21 היה לך שיקול דעת.
גדול. אל קונה.
עכשיו, זה נשמע מאוד הגיוני.
מאוד הגיוני.
ובגלל זה אתה לא יכול, כאילו, אני לא אומר שאין כאלה שלא יכולים להצליח בגיל מאוד 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 צעיר, אבל יש דברים שהם מה לעשות. אתה לומד להכיל דברים, פרופורציות.
כי את כל הדברים אפשר לעשות קל, אתה יודע. ללמוד על שוק כזה או אחר, ללמוד על טכנולוגיה כזו או אחרת, להסתכל על מחקרים, כל זה, 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 זה ברור שזה צריך.
אתה יכול לראות סרטון ביוטיוב על אנשים שגרים בסן קוגת, אבל אם לא עברת לסן קוגת, אתה לא מרגיש, אתה לא מרגיש מה זה לסחוב את המזוודות, זה אין מה לעשות, זה...
נכון, נכון.
וזה, אני חושב דרך אגב, אני מתאר עצמי שזה חלק מהתהליכים שאנחנו עושים כאנשים. שהמעבר למדינה אחרת, זה לא, לא רוצים לגור בישראל, זה לא נכון. כולם נכון. פה, דרך כל הישראלים פה מאוד אוהבים את ישראל.
נכון.
אלא כי אתה צריך לעבור דרך.
נכון.
ואתה גם למד את המשפחה שלך, שבשביל להגיע לנקודה א' לב', אתה חייב להשתפשף. חייב לחוב לך בברך קצת.
נכון. זה בדיוק מה שזלטן אמר להם בפה, אני רק אומר לך. אבל אתה הכי מוכשר, אתה צריך לעבור עוד דברים.
חייב שתיכב לך בערך.
כן, בדיוק.
אתה צריך לדעת שאפשר להיפצע כדי להימנע מפציעות.
נכון. ואני גדלתי בקיבוץ, ויש מלא אנשים בקיבוץ, ואחר כך עשיתי שנת שירות, וזה גם אתה כל הזמן אנשים, אתה כל הזמן, ככל שתפגשו יותר אנשים, באמת זה טיפ, אני אומר לך, ככל שלכו תצאו, תפגשו אנשים, תפגשו אנשים, תפגשו אנשים, תלמדו את החיה הזאת. אם אתם, יש לכם סטארט-אפ
ששווה... ואנשים מיני, שונים.
אנשים שונים. ותלכו, ואני הלכתי עם זה לכל מיני יצורים, ומצא את עצמי בשיחות הזויות, בכל מיני נפגשים, אפילו עם משקיעים קזחים, באמת, באיזה לילה, בדירה אפלה, בזר, וסיפרתי, קיבלתי כל כך הרבה דעות ומחשבות, וזה מאוד 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 מעשיר אותך, ומחדד את המקום שבו אתה נמצא, ואז אתה יכול להגיד, אוקיי,
אני מוכן.
אני מוכן, ואני חושב שהסוג הזה של האנשים מאוד יתאים לי לעבוד איתם. אני מצטער שזה טיפ-טיפה, אתה יודע, לא טכני כזה, לא פסיכולוגי כזה, לא,
קודם כל,
אתה יודע, לא, אולי אפשר, אולי אין מה לעשות איתו.
לא, קודם כל, דרך אגב, אני חייב להגיד לך שאם מישהו רוצה לקחת רגע ולתמצאת את זה לטכניקה, אז יש ספר, Innovators DNA, שאחד הדברים שמדבר שם זה נטוורקינג. עכשיו, לא נדבר על נטוורקינג כמו שאנחנו עוברים בדרך כלל לדבר, נטוורקינג שיווקי, שזה יכיר את זה, את זה, את זה, בוא נראה יד לוחצת יד וכאלה. אלא ללכת להכיר אנשים שהם שונים לך בסדרי גודל. זאת אומרת, אם אתה מתכנת, סתם אני עכשיו זרוק דוגמה, לך תכיר נגר.
מעולה.
עכשיו, למה ללכת להכיר נגר? כי שניכם מתעסקים בפרוצדורות.
מעולה.
עכשיו, אני אומר את זה כי אני עשיתי קורס נגרות איפשהו באמצע. ואני בן אדם שאוהב פרוצדורות. גם למדתי הנדסת תוכנה, אז כאילו בעבר. ותמיד חברתי יותר לצד יש פרוצדורה, כאילו אפשר, כל דבר אפשר להפוך לפרוצדורה. ונגרים טובים יודעים לקחת תהליכים מורכבים ולפשט אותם לפרוצדורות.
גדול.
כדי לייצר סקייל.
גדול.
וסתם אתן לך דוגמה, אותו נגר חיים, אולי אם אחד תקשיב לפודקאסט, אז אני אפרגן לך, כי אני מת עליך, הוא גם חבר. כאילו, לאור זה הופך להיות חבר. יש מאוד מעניין. למשל, להכין, אתה יודע, פינת זולה. עכשיו, שאתה הולך לאינטרנט, מחפש להכין פינת זולה, נותנים לך זוויות, נותנים לך זה, ו...
כן, עושה פינת זולה.
אתה עושה פינת זולה. עכשיו, מה קורה שאתה צריך להכין שניים? אחת ושנייה לא יראו אותו דבר. כי כל עוד אתה לא מקצוען, ואין לך כלים שעושים את הכל באוטומציה, איזה CNC וכאלה, לא תצליח להוציא שני מוצרים אותו דבר, אין מה לעשות. אני תמיד אומר שהייתי עשיתי הרבה עבודות נגרות בבית, שכשני דברים לא אותו דבר או לא מושלמים, יש לזה אופי. בסדר?
זה אמור עליי, הוא בכוער, אבל יש לו אופי.
יש לזה אופי. כיסא מתנדנד, יש לזה אופי. אבל כשאתה לוקח כיסא ממפעל, אז אין אחד מתנדנד ואחד לא. יש כאילו שניים, שני כיסאות. ואז הוא פשוט אומר לי, אוקיי, אני בונה פינת זולה, בניתי שבלונה. עכשיו, מה זה שבלונה? לא הלך ועשה מולד, אתה יודע, כמו בקטר, אתה יודע, עושים, יש להם כיסאות. לקח חתיכת עץ, שם את הזוויות הנכונות, הבריג עצים סביב העצים של הזה, קיבע את זה, ומעכשיו שם את העצים, זן, 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 ייצר פרוצדורה. עכשיו, אתה אומר, כאילו, זה היצירתיות, לא הייתי לומד את זה, אם הייתי הולך עכשיו ל...
נכון.
הייתי הולך רק ליוטיוב. הכרתי מישהו שהוא שונה ממני בסדרי גודל.
כן, צריך כמו שאנחנו אומרים בחיים
שלנו. הוא ממש גבוה. הוא מי שמרשים.
כמו שאנחנו אומרים, שבחיים האישיים שלנו, כרגע אני יוצא מהסטארט-אפ, אנחנו צריכים לחוות כמה שיותר חוויות, כי זה עושה אותנו אנשים יותר מלאים. כך גם בעניין הזה של אנשים צריך לפגוש כמה שיותר אנשים. זה נשמע בתקופה של מגפה קצת זה, אבל לפגוש, לפגוש.
אתה יודע שאני לא... פגשתי יותר אנשים בתקופת המגפה?
מעולה.
מאשר, עכשיו, למה? כי קודם כל היה כמיה לאנשים לאינטראקציה. דבר שני, הורדנו מחסום מאוד מאוד גדול בתקופת הקורונה, וזה המרחק.
נכון.
ופתאום בזום, כמות האנשים...
מעולה.
בוא נגיד את זה ככה, כל הפודקאסט שלי... זה אנשים שלא פגשתי בחיים שלי לפניכם. הייתי רק בזום, או בהתכתבויות בוואטסאפ, או באיזו קבוצה משותפת. דברים כאלה.
לפגוש אנשים, לפגוש אנשים, ללמוד מכל אחד, לחוות, להרגיש, להתגבש עם עצמך, לדעת, להכיר את עצמך ולדעת מה מניע אותך, איזה אנשים יכולים לעורר בך דברים, לגרום לך להשראה. לא, זה לא, אחי, איך זה עובד? איך זה עובד? אנחנו מחפשים מתכנתים. אז הם פרילנסרים, יש להם קצת זמן, עושה צוות. זה כל כך לא נכון, אלוהים ישמור, כל כך לא נכון. אני מבחינתי, כל אחד שנמצא בצוות שלי, זה מישהו שאני למדתי אותו. והכרתי אותו, והכרתי, ואני מכיר את סיפור חייו,
כן, אבל זה קל שזה קטן.
נכון, אבל רוב הסטארט-אפים,
קטנים,
מתחילים קטן.
נכון.
אתה לא חייב עכשיו להכיר 400 אנשים בחברה. אני מדבר על הצוות שנכנס לחדר, נכון. וסוגר עניינים, או מפתח עניינים. זה אנשים שאתה צריך לאהוב אותם הכי, בעולם. ואני כל כך אוהב את ה... את השלושה אנשים שעובדים איתי, שאני מכיר אותם, וזה הסוד, עוד פעם, לא עשיתי אקזיט, אוקיי? אני לא נותן פה זה, ואני חושב שזה מאוד עוזר.
אבל אתה עושה מסע, זה סוג של אקזיט.
תשמע, 4 שנים במדבר, אתה חייב להיות עם אנשים ש... אתה יודע, שאתה אוהב אותם.
מישהו חייב לעזור לך למצוא מים, אין מה לעשות.
לא, אני התחלתי לשתות חול. אני נהנה.
טוב, פה החול יותר טעים. הוא בא עם חמון. טוב, אנחנו... וואו, אנחנו כבר שעה בתוך השיחה.
אני רואה שגם אשתי מתקשרת, כי אני מאחר לשיעור בספרדית. וואו, אני פשוט... וואו, מורה ממש מאוחר.
אז עופר, המון תודה.
תודה רבה לך, מאוד נהניתי.
זה היה כבוד, כאילו, פעם אחת, אתה יודע, לארח מישהו שהוא נמצא מה...
עזוב אותך.
התחלתי, זה היה כבוד.
תודה, כבוד שלי.
ולכל המאזינים שלנו.
תודה.
תודה לכם שאתם שרדתם עד עכשיו.
לגמרי. תהיו חזקים.
תהיו חזקים. ברגעים כאלה חשוב שתהיו חזקים, וכמו שמתחילים, ככה מסיימים.